גדעון, הפעם קודמת, אז ראינו את האפוד שעושה גדעון. גדעון עושה אפוד. המטרה של האפוד היא מטרה חיובית. המטרה של האפוד היא להזכיר לעם ישראל מי ניצח. אפוד זה כלי קודש, בית המקדש וכו', וזה עניינו, להזכיר לעם ישראל מי באמת בעל הניצחון. הרי עם ישראל טועה ואומר כי הושתנו מיד מדיין, וצריך להזכיר להם מי באמת הושיע אותם מיד מדיין. אז זה באמת, אז זה האפוד. ראינו שהשורשים של האפוד הזה, מצד אחד יש בו דברים שהוא מזכיר את חטא העגל עם הנזמים, מצד שני ראינו שהאפוד הזה לא מזכיר רק את חטא העגל, אלא הוא גם מזכיר לנו את יעקב אבינו, כן, בעלייה לבית אל, להסיר את אלוהי הנחר, שאולי זה מה שמנסה גדעון לעשות פה, ואת מלחמת מדיין הראשונה, שכולם נותנים את הזהב שלהם. אז מצד אחד יש פה כוונה חיובית, כמו בהסירו את אלוהי הנחר של יעקב, מצד שני, זה בסופו של דבר הופך להיות עגל זהב, כן, איזשהו תחליף לאיש, במקום, לא תחליף לאלוקים, תחליף לאיש לגדעון, כן? ועם ישראל זונה אחרי האפוד הזה, שלא לדבר כבר על משכן השם, אנשים כבר לא, בכלל לא, לא רואים את המשכן, זה רק את האפוד הזה, ויזנו, ויצג אותו בעירו ואופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש, ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. אז גם על הפסוק הזה נראה לי שאמרנו כבר, דבר ראשון זה פעם אחרונה שאנחנו פוגשים את מדיין, כאיזשהו גורם בשטח, כאיזשהו גורם בשטח, זה מצד אחד. ומצד שני, כן, זה, ומצד שני, פעם אחרונה שאנחנו גם פוגשים בביטוי ותשקוט הארץ 40 שנה, הביטוי הזה הוא ביטוי של ספר יהושע, ותשקוט הארץ, והארץ שקטה ממלחמה, כן? עד עכשיו היה לנו שופטים שכל שופט, בעקבותיו, שקטה הארץ 40 שנה, כן? וזה אומר שלא, אין רצף של שופטים, שופט מת ישר קם שופט, אלא יש תקופות, ואת כל תקופה היא 40 שנה, ומעכשיו בעצם אנחנו לא נשמע לא את ותשקוט הארץ ולא את 40 שנה. השופטים, תמה תקופת השופטים הגדולים, חמשת השופטים הגדולים. פסוק כ"ט. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו. טוב, לכולנו צורם, איך אפשר באותו, בין שני פסוקים אחד אחרי השני, לקרוא לו מצד אחד ירובעל, וישר בפסוק אחר כך לקרוא לו גדעון. כן? וגם נושא 70 הבנים, אין ספק ש70 זה מספר עגול וטוב. ברור שהמספר הוא עגול, כי בהמשך כתוב, מספר עגול ואפילו מכוון להיות עגול, בהמשך כתוב שאבימלך הורג את 70 אחיו. עכשיו, אם אבימלך הורג 70, אז כבר יחד איתו 71. חוץ מזה נשאר גם את יותם, כי בכלל אין 70, אז זה לא 72, 69, אז ברור שאנחנו רוצים להגיד איזה מספר, מספר כזה של 70, שהוא אומר איזה מסר, כן, ננסה אולי לחשוב ככה, מה אומר אבל המסר הזה. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו, ופילגשו אשר בשכם, יכול להיות שהיא מחוץ לספירה, כי רק פילגש, ופילגשו אשר בשכם ילדה לו, גם היא בן, וישם את שמו אבימלך. לא ברור מי שם, מי קרא לו אבימלך. הוא קרא לעצמו אבימלך? אבא שלו קרא לו אבימלך. כן, מהתנ"ך יהיה דו משמעי. גם...
למה אצל
השבעים
בנים כתוב גם בנוסף יוצאי יריחו, ופה לא כתוב כאילו שהוא יוצאי יריחו.
נכון, כי כנראה הוא לא בן, הוא לא בן של אשתו, בסדר? אלא הוא בן פילגש. נראה, כנראה יש פה איזה משהו שאנחנו שומעים אותו כבר, בהמשך נפגוש אותו במפורש. אחר זה יהיה כתוב במפורש. מה שאתה אומר יהיה כתוב אחר כך יותם יגיד בקול, אבל כרגע שמים לב שאבימלך הוא כאילו לא בספירה. יש את 70 ויש את אבימלך. וישם את שמו אבימלך. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו באופרה אבי העזרי. זה גם דבר חדש שכתוב על שופט, שהוא מת, שהוא נקבר. איפה הוא נקבר? מאיפה זה מוכר לנו? ספר מלכים, נכון? הנה עוד סממן של ספר מלכים. איפה הוא מת, בשיבה טובה, והוא נקבר, וכו'. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. לא אחרי מות גדעון, כאשר מת גדעון. למשל, איפה רואים כאשר מת? ויהי כאשר מת הילד. אצל דוד המלך עם הילד שנולד לו מבת שבע. כאשר מת הילד, דוד קם ואוכל, כן, אז הוא קם ואוכל לחם. כלומר, זה קורה מיד. כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעל. כלומר, הם עבדו את השם, לא באמת עבדו את השם, את מי הם עבדו? הם עבדו את גדעון, נכון. וישימו להם בעל ברית לאלוהים, חוזרים, הולכים אל הבעל, בעל ברית זה כנראה איזושהי ורסיה של הבעל, כנראה ורסיה שקשורה לשומרון, תכף נראה את זה. ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון, הנה שני השמות, ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. אז רגע נחזור לפסוקים האלה. הפסוקים האלה הם כבר פסוקים שלא שייכים לתקופת גדעון. אלה פסוקים כבר שמדברים על ימי אבימלך, כן? כבר ראינו בתשקוט הארץ 40 שנה מימי גדעון, ופה יש את הפתיחה לסיפור אבימלך. הפתיחה לסיפור אבימלך היא וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. באופן כללי נראה שכשהתנ״ך רוצה, ספר שופטים רוצה להביע איזושהי עמדה מסויגת יותר וביקורתית כלפי גדעון, הוא קורא לו ירובעל. וכשהוא רוצה להגיד עליו דברים יותר חיוביים, הוא קורא לו גדעון. כל הסיפור עד עכשיו קראנו לו גדעון, חוץ מ... עד שהיה כתוב שקראו לו ירובעל, אבל מעכשיו כל סיפור אבימלך לא נפגוש בכלל את גדעון, נפגוש רק את ירובעל. כלומר, בתור אבא של אבימלך, הוא מופיע רק כירובעל. אולי זה רומז לכך שבאמת מה צופה מגדעון? מה צופה ממנו? לריב עם הבעל. אבל במקום לריב עם הבעל, מה הוא הולך לעשות? וישב בביתו. נכון. הוא לא ממשיך את התנופה של המלחמה. הרי מה הייתה מטרת הניצחון במלחמה? הייתה, פן יתפאר עלי ישראל אמור, ידי הושיע לי. זו הייתה המטרה. והוא לא הולך עם המטרה הזאת, ובסוף המלחמה וילך וישב בביתו, ואז ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו כי נשים רבות היו לו. גם הפסוק הזה דוחף אותנו אל ההבנה של עוד סממן של מלוכה. נשים רבות, אין זה מאפיין של דוד וכל ספר מלכים, אחאב, 70 בנים, 42 בנים, מוצאים את זה הרבה בסממן של מלך. ובעצם הייתי אומר שאנחנו מוצאים אצל גדעון, עכשיו שמצאנו את הנשים הרבות, את שלושת סממני המלוכה השליליים של התורה, והם? נשים?
כיסא שהוא ישב?
לא, מה הם שלושת הדברים? לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, איפה אני פה את הסוסים? בכלל רק נסביר, ולא ירבה לו כסף וזהב. כמובן דיברנו על זה כבר פעם, שאלה שלושת המשרדים בממשלה, שלושת המשרדים העיקריים, קצת פוליטיקה. מה הם? חוץ, ביטחון ואוצר. אלה שלושת המשרדים הגדולים, בסדר? מה זה לא הרבה לו כסף וזהב? משרד האוצר. זה ראינו לפני שנייה. כן, השאלה מכם, ותנו לי איש נזם שללו כי נזמי זהב להם, והם נותנים, ואז כל זה לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן, שזה שייך לו. כן, זה שהוא לקח. בסדר? זה אחד. אז זה משרד האוצר, להרבות וכסף וזהב. זה אחד. הדבר השני זה לא הרבה לו סוסים. לא הרבה לו סוסים זה... משרד הביטחון, כמובן, סוסים זה כלי מלחמה בעולם הקדום, זה הטנקים, ולא הרבה לו סוסים, זה אומר שלא להגזים בביטחון שחס וחלילה עלול לבוא לחיוויות צמדי. זה בדיוק מה שהשם אמר לו, פן יתפאר עלי ישראל, והוא מה עושה? אמנם לא סוסים, אבל הוא מגייס אלפים, 32 אלף איש. ומה השם אומר? לא, 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 300. נכון? אחוז אחד. כן? 300 איש. זה בדיוק, אז הוא מרבה גם ב... אנשי צבא. והדבר השלישי, נשים. נשים זה משרד החוץ. נשים בתנ״ך זה משרד החוץ. אצל מלך. המלך שם הרבה נשים, למה זה משרד החוץ? יחסים בינלאומיים. כקשרים בינלאומיים, אתה מתחתן, המלך החזק מתחתן עם הבת של המלך החלש. בדרך כלל זה איזשהו סוג של ברית. רואים את זה בצורה בולטת אצל שלמה. אגב, זה מקובל גם לא בעם ישראל. כן, זה מקובל באופן כללי בעולם הקדום. גם כאן נשים רבות, תכף נראה דוגמה מפה, מגדעון, איך באמת היו פה נישואים פוליטיים. נראה שבאמת יש פה, יש כאן דבר כזה. אז כל הדברים האלה גדעון מרבה בעצם. והנה אנחנו פוגשים פה את נקודה שכבר אמרנו, אין בעיה בסממני המלוכה לכשעצמם. עם ישראל אנחנו רואים לאט לאט צועד לקראת מלוכה, והחל מגדעון והלאה עד סוף הספר, נפגוש סממני מלוכה. כל הזמן נפגוש אותם. כמעט אולי בשופט אחד לא נפגוש אותם, אבל כל הזמן הם עכשיו יתחילו לזכור לנו. עם ישראל מרגיש צורך במלוכה כבר. אבל הוא עוד לא בנוי לזה. גם השופט עוד לא מוכן להיות המלך, כי עוד לא מבינים מה זה דורש. ולא מבינים שזה דורש, אמרנו, דיברנו על חוסר נגיעה אישית. אין מלוכה עם נגיעה אישית, זה לא עובד ביחד. וזה מה שלא עבד כאן גם כן. ואולי זה נרמז גם בשם של הבן שלו, כן? וישם את שמו אבימלך. אמנם לא, וישם שמו אבימלך, לא כתוב מי. נטיית ליבי כמובן להגיד שאבימלך, המפרשים פה מתלבטים, שאבימלך קרא לעצמו ככה, ככה משמע מההמשך, אבל ייתכן מאוד שגם שזה אבא שלו קרא לו ככה. כן? אבל גם כמו שאמרנו, הקבורה, כל הדברים האלה, באמת סממני מלוכה, וכל זה הקדמה לסיפור אבימלך. אני בפרק ט' פסוק א'.
רגע, אבל תצליח לדבר עם הפני שנייה שראינו את הבעלים שלו בחיים ולא
גדעון שלו. נכון, כלומר, גדעון מצד אחד הוא מסרב לתפקיד הרשמי, אבל הוא מצד
שני...
נכון, ומצד שני הוא כן עושה את כל הדברים הלא רשמיים של מלוכה. זה מאוד מאוד עדין. הוא כן מרבה וכן וכן, אבל הוא מסרב לתפקיד הרשמי. יכול להיות שגדעון מבין שעם ישראל עוד לא בנוי לזה לגמרי, בכל מקרה... הפספוס הוא כן קורה.
למה הוא אומר להם, כאילו, מזכרתם כי עצמכם מוסרים לנו, כאילו, אם...
רגע, עוד לא הגעתי לזה, עוד לא הגעתי, עוד שנייה. תן לי עוד רגע, אני אגיע לזה. אני אגיע, נקרא את הפסוקים ונסביר את זה. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. הפסוק הזה, בתור מצד לסיפור אבימלך, בעצם אומר את הכל. למה? אבימלך הוא קוף אחרי בן אדם. כלומר, כל מה שאבא שלו עשה, הוא יעשה. אני חושב שספרתי לפחות איזה 10 דברים כאלה שהוא עושה בעקבות אבא שלו. רק מה? כמו שאמרתי, הוא קוף אחרי בן אדם. הוא מחכה את אבא שלו, אבל הוא חיקוי גרוע. חיקוי גרוע מאוד. כלומר, הוא עושה את מה שאבא שלו עשה, רק לא בזמנים הנכונים. על דרך משל, סיפור שמאוד אהוב עליי, כן? על דרך משל הייתי אומר שזה ככה. מספרים על איזה בן של אדמור, ש... אבא מת, אבא, אתם יודעים, אצל החסידים, הבן מחליף אוטומטית את האבא. אז גם אם הוא צעיר, קוראים לו הינוקה, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות, אני בבויאן, אני כשהייתי ילד, והאדמור היה בן 16, משהו כזה, האדמור הזקן, בויאן, נפטר, והבן שלו היה צעיר, 16, אתה רואה אותו יושב בראש השולחן, לידו יושבים זקנים, בני 80, הוא עוד לא הגיע לזה, ואוכלים מהשיריים שלו, אתה לא מאמין. בכל אופן, זה מה שנקרא... בנשק, כן? בנם של קדושים. בכל אופן, אז הסיפור החסידי מספר על איזה בן של אדמור שהחליף את אבא שלו, והוא אימץ לו מנהג חדש. כל בוקר היה קם ב9, שותה כוסית וודקה, הולך להתפלל. זקני אדמורים ככה לא נעים וזה, מחכים קצת וזה, ורואים שהוא ממשיך עם המנהג החדש. אומרים לו, תשמע, אנחנו היינו הרבה שנים ליד אבא שלך, אנחנו מכירים את המנהגים המקובלים בחסידות. לא ראינו מעולם שהוא נהג את המנהג הזה. אמר להם, למה? אבא שלי זה תמיד מה שהוא עשה. מה מסתבר? האבא היה קם ב4 לפנות בוקר. הוא עומד חסידות, מתגלגל בשלג, טובל במקווה. אחרי כל הזה, כדי לחדש את זרימת הדם, היה שותה כוסית וודקה והולך להתפלל ב9. כן, אחרי כל ההכנות. ברגע הזה הבן היה מתעורר. זה אבימלך. עושה חיקוי של אבא שלו בדיוק, רק התזמונים וזה, לא במקום. הכל הפוך, ואז הכל יוצא הפוך. זה בדיוק הסיפור שלנו. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם אל כל משפחת בית אבי אמו, לאמור. אבימלך זה בדיוק גדעון. גדעון, עם מי גדעון מתחיל את היציאה שלו החוצה? עם המשפחה. גם אבימלך, דבר ראשון, הולך אל המשפחה. כן? בהבדל קטן, שגדעון הלך אל המשפחה שלו, כדי להילחם במדיין. גם אבימלך הולך למשפחה שלו, כדי להילחם בעם ישראל, להילחם באחים שלו, במשפחה המקורית שלו. דברו נא באוזני כל בעלי שכם. מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, אומר אבימלך, תקשיבו, האמת היא שיש בדיוק שתי אפשרויות, או... שיהיה, כן, או אנחנו או הם, כן, או אני, שאני אמלוך, או שהם ימלכו. מה אתם מעדיפים, 70 או אותי? מה הם אמורים לענות? יש עוד הרבה אפשרויות, נכון? אולי אף אחד, אתם שמים לו איך, אבימלך כאילו, א', הוא מדבר טוב, כאילו הוא דומגוג גדול, והוא ישר מציג את זה שברור שמה, כלומר, למה זה ברור? כי עם ישראל הוא זה שהציע את זה, כן? משול, מנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך. אז על רקע זה שלעם ישראל ברור, כן? שברור שמישהו מהבנים צריך להמשיך, אז הוא מציג את זה כאפשרות, אלה שתי אפשרויות שקיימות. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? אלה שתי אפשרויות. ובסוגריים הוא אומר, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם, אני אל תשכחו, אני אמא שלי היא פה, משכם, מהחמולה. אני עכשיו אתן טענה, אני כמעט הוכיח אותה, אני לא חושב שיש לו הפכה 100%, אבל טענה מאוד ידועה. אני טען שאנשי שכם לא היו יהודים. אתם מכירים את הסיפור הזה, סיפור מאוד מורכב. נתחיל בו מהביטוי בפסוק. הביטוי הזה בפסוק, כן, שדברו נא באוזני כל בעלי שכם, כן? הביטוי בעלי שכם מופיע בתנ״ך רק במקום אחד, לקרוא לאנשי עיר בעלי, מופיע רק בעוד מקום אחד בתנ״ך, על אנשי יריחו, כשעם ישראל מגיע ליריחו, בספר יהושע. כן? יהושע שם מגלה גם עוד כל מיני דברים על יריחו, אבל בספר, ממש בספר יהושע כתוב ככה, ממש בסוף הספר, פרק כ"ד, נאום של יהושע, כתוב ככה, ותעברו את הירדן ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו. בעלי יריחו. אין עוד שום עיר. יש פעם אחת שכתוב בעלי יהודה, אבל הכוונה לאנשים מהעיר בעלה שביהודה. בסדר? יש עוד עיר אחת, האמת, שכתוב עליה בעלי, והיא גם כנראה, היא עיר זה, נראה אותה פה בהמשך הסיפור. כן? אבל בעלי זה כנראה שם של ראשי המשפחות הכנעניים, בסדר? שגרים בשכם. איזה עם גר בשכם? איזה עם משבעת העממים גר בשכם? שכם בן חמור מהו? חיבי, נכון, כך כתוב בספר בראשית. כלומר, בשכם גרים החיבים. למה זה חשוב לסיפור? אז זה טענה ראשונה, רק מהמילה בעלי. אבל הדבר הזה הוא כנראה יותר ממוכח. גם במחקר נכתב על זה הרבה, וגם בפרשנות נכתב על זה הרבה. כשיהושע נכנס לארץ, כן, לפי חז"ל, יום אחרי הכניסה לארץ, הוא הולך לעשות את מעמד הר גריזים והריבל. איפה הוא נמצא, מעמד הר גריזים והריבל? על שכם. ממש מעל שכם. שני הערים, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, זה ממש על שכם. כן, זה ממש נופל על שכם. ולפי הפשט, זה קורה אולי אחרי כיבוש יריחו, לא משנה. כן, עדיין זה קורה על ההתחלה. אבל יהושע לא כבש את שכם. איך אפשר לעשות שם מעמד הר גריזים והריבל בלי לכבוש את שכם? כן, ותבדקו בכל השירה של יהושע, שירת המלכים. אין מלך שכם, לא נכבש בשום שלב. לא כתוב. נוסיף על זה הערה של יהודה אליצור יהודה אליצור, נראה לי הוא כתב את זה, הסבא, כאילו, האבא. אין הוא כותב את זה ראשון, וגם הבן בעקבותיו, שאנחנו יודעים מהמחקר על מכתבי אל אמרנה. מכירים את הסיפור על מכתבי אל אמרנה? מכתבים במצרים מצאו עיר של מכתבים מהמאה ה-14. עיר, חלומו של כל ארכיאולוג, עיר חד שכבתית, אין הרבה שכבות בתל, רק שכבה אחת. הוקמה לאיזה, במחקר מייחסים את זה לאמנחוטפ, לא משנה לאיזה מלך מצרי, שהוא היה בפרעו של המאה ה-14, ומצאו שם ארכיון שלם של מכתבים, חלק מהם עם אקדים ובבלים, אבל עשרות מכתבים שהוא מקבל ממלכים כנעניים, שהם מתלוננים בפניו, גם על סכסוכים ביניהם, אבל בעיקר על פלישה לארץ של אנשים שהם קוראים להם חבירו או אבירו. אולי העברים, כן, יכול להיות. ככה זה הטענה של אליצור, שזה כנראה העברים. לפי הספירה של התורה זה בדיוק מתאים, כן? 114-1390, זה בדיוק הכניסה של עם ישראל לארץ, תעשו את החישוב, זה לא קשה. אם דוד המלך היה שנת 1000, בית המקדש הוקם שנת 920-930, תלכו 480 שנה אחורה, 114. בדיוק עם ישראל מגיע לארץ, כן? בדיוק אז המכתבים האלה מתוארכים. יש מלך אחד בכל המכתבים האלה, שכל המלכים מתלוננים עליו, שהוא משתף פעולה עם אותם חבירו. מלך שכם. לביה מלך שכם, ככה קוראים לו. כן? אז כנראה, מה מסתבר? מסתבר שאת שכם לא היה צריך לכבוש. למה לא צריך לכבוש? כי מה שכובשים פעם אחת לא צריך לכבוש עוד פעם. מי כבש את שכם?
יעקב.
יעקב כבש את שכם. זה שטח שלו. זה שטח כבוש. מי נשאר בשכם? כנראה כל הנשים והילדים של העיר. אולי כל מיני נספחים לשבטי יעקב, יכול להיות. אולי כל מיני נספחים שבאו עם אברהם אבינו לארץ. אבל כנראה שהעיר שכם היא לא צריך להילחם איתה. היא בברית עם עם ישראל. הם אומנם לא יהודים. כן. עכשיו אני אגיד יותר מזה. את השאלה שלך היא טובה. גם לפי חז"ל וגם לפי אולי ארכיאולוגיה, אני לא אכנס לזה עכשיו, כנראה שדווקא בני יוסף שומרים על קשר עם הנחלות שלהם בארץ. זה מוכח מהשמות של בני מנשה למשל. קורא לבן שלו חפר, עמק חפר, תרצה. בסדר? אנחנו המון המון שמות בבני מנשה וגם בבני אפרים שהם מקומות בארץ. חז"ל מדברים על היציאה המוקדמת של בני אפרים. אני לא אעריך בזה עכשיו. סיפור, אפשרות שלמה אולי שבכלל בני המנשה והבשן, ככה עולה אולי מפרשת מטות שם, כל הסיפור עם יאיר בן מנשה, שאולי חלקים מהם בכלל לא היו במצרים. לא אעריך בזה עכשיו. דיברנו על זה קצת, שלמדנו את ספר יהושע, אני חושב. כאן. בכל אופן לענייננו.
פירוש אומר גם שהיו הגרים שאברהם בעצם...
כן, אמרתי. כל מיני נספחים של אברהם אבינו. זה גם נכון, כי הרי גם אברהם אבינו זה המקום הראשון שהוא מגיע לארץ, זה עובר בשכם. כן? שכם בכלל, באופן כללי, עיר של גרים. כל הגיורים שהיו לעם ישראל, זה תמיד שם. מתחיל באברהם אבינו, אחר כך יעקב אבינו, אחר כך השומרונים, ואפילו עוד אחר כך. זה תמיד עיר של גרים. זה קשור באיזשהו אופן, לא משנה, למהות של העיר, אני חושב. לא משנה כרגע. לענייננו, זה עיר שלא צריך לכבוש אותה. זה קשור גם לזה שהם מן אחיווים. למה אמרתי שהם אחיווים? למה זה חשוב? כי יש עם אחד שקרת ברית עם עם ישראל כשהוא נכנס לארץ. אחיווי. הגבעונים, חמשת ערי הגבעונים, הם קורתים ברית עם עם ישראל. אני לא יודע, לא כתוב בשום מקום במפורש, אבל ייתכן שיש קשר בין הדברים. כן, אם ששכם כבר קשורה לעם ישראל, וגם אחיווים, כן, קושרים את גורלם עם עם ישראל. ייתכן. איני יודע, איני יודע, אבל יכול להיות. בכל אופן, אז שכם אם כן, כנראה, ונותרת עיר שמיושבים בה אנשים, שמצד אחד הם בברית עם עם ישראל, ומצד שני הם לא יהודים. והם הנקראים בעלי שכם. בסדר? זה מה שנראה. אני, מהמשך אתם תראו שמשמע, שיש עוד כמה דברים בהמשך הסיפור שרומזים למה שאמרתי. שדוחפים להבין ככה. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחרי אמו עליו, באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים האלה, ויית ליבם אחרי אבי מלך, כי אמרו אחינו, אם למישהו זה מצלצל, שהבעלי שכם מדברים באוזני כל בעלי, כן, כל בעלי שכם, המשפחה מדברת באוזני כל השאר, זה קצת מזכיר לנו את שכם וחמור, שהולכים ומדברים, כל שבעי שער יורד, כן. ויית ליבם אחרי אבי מלך, כי אמרו אחינו הוא, תזכרו טוב את המשפט הזה, כי אמרו אחינו הוא, ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבי מלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו, ויבוא בית אביו אופרטה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון, כי נחבא. יש פה כמה דברים מעניינים. א', מה זה כי אמרו אחינו הוא? זה ביטוי שכמובן, מי שמקשיב בו, יש בו אירוניה מאוד גדולה. להיות אח של אבי מלך, זה לא דבר בטוח, נכון? הוא הורג את האחים שלו, אז זה... מי שמקשיב טוב, הם אומרים אחינו הוא, אגב, זה מה שיקרה בסוף, נכון? הוא הורג את אחים שלו, אחר כך יהרוג אותם. אנחנו יודעים איך אמרו על, תמיד היו אומרים על הורדוס, אתם מכירים את המשפט? שעדיף להיות החזיר שלו מאשר הבן שלו? הרומאים. הרומאים אמרו על הורדוס שעדיף להיות החזיר שלו מאשר הבן שלו, למה? חזירים הוא לא אכל, למה? הוא החזיק את עצמו כיהודי. אבל את הבנים שלו, הוציא להורג אחד אחרי השני. אז ברומא צחקו עליו, כי ברומא אכלו חזירים. עדיף להיות החזיר שלו, זה הרבה יותר מוגן מאשר להיות הבן שלו. כן, אגב, ברומא, הבן זה היה... זה... משפחה זה היה דבר מאוד מאוד חזק. מכירים? מדרשי חז"ל? חז"ל אומרים על עשיו שהיה לו כיבוד הורים. נכון? למי הם רומזים? לרומאים. אצל הרומאים כיבוד הורים זה היה משהו לא מהעולם הזה. היחס לזקנים בעולם הרומאי ולמבוגרים, בכלל, בתוך המשפחה, הבן היה נקרא בשם של האבא, בשם, לא הנכד, כמו אשכנזים לא קוראים עד שהסבא מת. ספרדים קוראים בשם של הסבא. רומאים קראו בשם של האבא. כן? זה היה שם עובר, הבן הבכור מקבל את השם של האבא. כל אופן, אז לא כדאי להיות אח של אבימלך. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים. כשמישהו בא מבחוץ במטרה להשתלט ואין לו צבא משלו כמובן, אז הוא סוחר אנשים, הכסף כמובן מבית בעל ברית, והנה מתקיים, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. כלומר, עד עכשיו לא הבנו איך ויהי לגדעון ולביתו למוקש, ויזנו כל ישראל אחריו שם. האפוד וכולי, אבל ברגע שהעם ישראל זונה ואחר כך הולך אחר הבעלים, מאיפה מגיע סופו של בית גדעון? מבית אותו בעל ברית, כן? שגדעון הלך וישב בביתו. בסופו של דבר זה קם עליו. ויזכור בהם, אז נתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים והלכו אחריו, ואז הוא שוחט ויהרוג את אחיו בני ירובל, 70 איש על אבן אחת, כמובן זה ביטוי, חסל את כולם, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. הבן הקטן מתחבא מתחת לשולחן או מתחת למיטה, כן, יותם מלשון, כן, בצורה הפשוטה מלשון יתום, נכון? אבא שלו מת, 70 אחיו נהרגו, הוא נשאר כנראה יתום, אבל בהמשך נראה שהוא כנראה גם היה כנראה בר הכי. חז"ל אומרים על יותם המלך, שאגב גם הוא התייתם מאביו עוד בחייו, נכון? זוכרים? הבן של עוזיהו שהצטרע במהלך, אבל חז"ל אומרים לו שהוא היה צדיק, נכון? רבי שמעון בר יוחאי אומר, ואלמלא יותם בן עוזיה עמנו, כן, שהוא היה צדיק גדול. גם כאן, כנראה שיותם הזה הוא לא היה כותל קנים, כמו שנראה בהמשך, אתם יודעים, הוא אומר משהו על אבימלך, ישר זה קורה. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, בית מילו כנראה יישוב סמוך לשכם, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. אלון מוצב אשר בשכם. כנראה שמדובר על, יונתן פה מתרגם אלון מוצב, אלון מישור, מוצב מצבות, יעני בית קברות. זה דווקא מקום טוב להמליך את אבימלך לאור הבית קברות שהוא עומד לעשות בשכם, כן? אז זה דווקא התחלה טובה, אם זה מה שיונתן רומז. אלמלא מה שיונתן מתרגם, מה? ככה הוא מישר מצבות, מצבה היה, אני חושב ככה אומר יונתן, משהו כזה. מישור עם מצבות. כן, אני אומר, התחלה טובה, כן, למי שעומד לעשות שם בית קברות בשכם. אבל באופן כללי, אם הוא לא היה מפרש ככה, אז אני, אלון מוצב, הקשר הזה בין אלון ומצבה, בסדר? הוא קשור מאוד לשכם. אני אזכיר לכם את יהושע, יהושע ממש בסוף ימיו. לא אלון, אלון בחוץ זה איפה שנקבר את דבורה. אני רוצה להזכיר את יהושע בסוף ימיו. נכון, ויקח אבן גדולה ויקימיה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. יש מקדש בשכם, הוא מקדש להשם באותה בתקופת יהושע, יש שם עלה גדולה ומתחתיה הוא מקים אבן גדולה, האבן קיימת עד היום. עד היום, לא יצא לכם, נדיר מאוד שנכנסים לשם פעם וכמה שם נכנסים לתל שכם, אם יצא פעם ואז תלכו לראות. יש עד היום, אתה עומד אפילו במצפה יוסף אתה יכול לראות את האבן הזאת. אתה מסתכל אל התל, תל בלטה, התל הקדום של שכם, דיברנו עליו, על המיקום שלו, נכון? דיברנו על זה, כן? דיברנו על זה. ואתה מסתכל לשם, אתה רואה באמצע התל, באמצע התל יש מקדש, נכון? ומין עמוד לבן כזה, אבן לבנה, היא בערך בגובה כזה, בערך בגובה כזה, ברוחב כזה. רואים אותה מלמעלה במבט, היא כל כך בולטת. עומדת שם באמצע המקדש, כנראה שזו המצבה. יש סברה טובה לחשוב שזו המצבה שמציב שם יהושע. אז אלון מוצב אשר עם שכם, זה אולי אותה מצבה ששם מתחיל, אבל תשימו לב איזה יופי זה. הרי גם גדעון מתחיל עם אלה, נכון? תחת האלה, ועם עם הקורבן על הסלע. וגם אבימלך מתחיל בעקבותיו, עם אלון מוצב אשר בשכם. רק כמובן לכיוון אחר לגמרי. אינטרסים שונים לגמרי וכו'. אז יש פה שילוב אינטרסים. הוא מציע להם שילוב אינטרסים, הוא רוצה למלוך, אתם רוצים, אתם בטח טוב לכם מישהו משלכם, שילוב אינטרסים. ככה מתחילה בעצם מלכות אבימלך. ויגידו ליותם, אז מה ויגידו ליותם? אומרים לו שיש טקס המלכה בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. מכאן ראיה למה שאמרתי בשיעור הקודם, שאין סיכוי שהר גריזים נמצא בהר כביר, כמו שמציע זרטל. למה? אי אפשר, ניסינו, תאמינו, מיר הר כביר, מראש הר כביר, אתה מצועק, אף אחד בשכם לא ישמע אותך. זה 7 קילומטר. כאן כתוב שהוא עומד בראש הר גריזים. סתם לא יתקרב יותר מדי. מראש הר גריזים לשכם זה יכול להיות. גם אני מסכים.
כשאתה עומד שם אתה שומע את שכם.
כן, כשאתה עומד שם אתה שומע את שכם. יכול להיות שאם יש שקט, טקס המלאכה, כולם עכשיו בשקט, יכול להיות. אני לא אומר. יש עדויות שכן, יש עדויות שכן. הרי ככה גם עשו את מעמד הר גריזים הרבל, רק שאולי שם עמדו יותר נמוך, כן? אז יכול להיות. בכל אופן, ויאמר להם שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. הסיפור הזה שאנחנו עומדים עכשיו לקרוא, נקרא במקרא בדרך כלל משל יותם, כן? רש"י אומר משל הוא. כן? רש"י פה הוא זה שהדביק לו אולי את המילים, משל יותם. רש"י אומר משל הוא. בתנ"ך המושג משל, לא בחז"ל, ברש"י. אנחנו אומרים משל על כשיש אלגוריה, כן? כשיש דמויות שהן במקום זה, כמו משל כבשת הרש, כן? משל הקרן. בתנ"ך המילה, המילה משל בתנ"ך פירושו דבר חוכמה, כן? משלי שלמה. נכון. או כן, נכון, וישא משלו ויאמר, שזה דברי חוכמה, אבל גם במשלי, כן? כל ספר משלי הוא לא משלים, הוא פשט, כן? נכון, יש בו גם משלים, אבל בעיקר זה דברי חוכמה. נכון, אז זה אולי קשור גם ללמשות. בכל אופן, אז המשל, רש"י כאן כן הוא כבר משתמש במילה משל כמו שאנחנו משתמשים, ורש"י אומר משל. ומתי אומרים משל, עוד לפני שאנחנו קוראים את המשל, מתי משתמשים במשל?
שהמילה, מה שאתה תגיד במדויק זה רציני כאילו מדן
כזה. לא הבנתי.
הוא אומר פה דברים חריפים.
אוקיי.
הוא מפחד,
הוא נמצא על זה, הוא אחר כך גם אומר להם מפורש בסוף.
הוא פשוט משמש להסביר בצורה מאוד פשוט.
או, להסביר, איך זה בדיוק מסביר משל? נכון, זה הנקודה. כלומר, אני נותן לשני איזשהו משל שהוא עדיין לא מבין שמדובר עליו, בסדר? ואז ברגע שהוא אומר, אתה האיש, נכון? הוא אומר, בן מוות, אני אומר לו, אתה האיש. נכון? רואים את זה אצל דוד פעמיים, גם אצל האישה התקועית, כן? עם שני הבנים, עליו שלום, עם יואב האישה התקועית, וגם במשל כבשת הרש. נכון? אז משל זה, וגם אותו דבר אצל ישעיהו, במשל הקרן. הוא אומר לעם ישראל משל, ואז כשעם ישראל מבין, זה אומר להם, זה אתם. כן, זה הרעיון. כלומר, משל, זה כאשר אני רוצה שהשני ישפוט את עצמו. מכירים את רבי נחמן על זה? רבי נחמן ידוע שכל אחד שופט את עצמו, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, לא מכירים? יש פסקה שרבי נחמן כתוב בפרקי אבות, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ככה כתוב בפרקי אבות. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? איך אפשר להיפרע מן האדם, גם מדעתו וגם שלא מדעתו? רבי נחמן זה מאוד פשוט. אדם עשה משהו רע, עכשיו צריך שהוא לא עושים לבן אדם, לא מאנישים אותו, אם לא הוא בעצמו חותם על גזר הדין שלו. אבל איך ישכנע אותו לחתום על גזר הדין שלו? הוא הולך והוא רואה מקרה כמו המקרה שלו, שמישהו אחר עושה. מה אתה חושב עכשיו על האיש ההוא? מה שאתה חושב זה מה שעושים לך. אם אתה דן אותו לכף זכות, גם דנים אותך לכף זכות. אם אתה דן אותו לחובה, גם אותך דנים לחובה. אז כל אחד דן את עצמו. כן? זה סתם רעיון מאוד גדול של רבי נחמן. אז זה מדעתו ושלא מדעתו. מצד אחד אתה מחליט, מצד שני אתה לא יודע שאתה החלטת על עצמך. ככה רבי נחמן עשה. וזה הרבה יופי, אבל לענייננו זה בדיוק הרעיון של משל. שהאנשים ישפטו את עצמם. אז בואו נקרא קצת את המשל ואז נחזור אליה. ויגידו לי אותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים. הר גריזים זה הר של הברכה. זה כבר אומר איזה משהו, כן? כי הוא... אני, אם הייתי צריך לקרוא לקטע הזה, הייתי קורא לו קיללתי אותם. ככה, לא אני קורא לו, ככה כתוב במפורש. כתוב במפורש בסוף. ותבוא עליהם קיללתי אותם ונרובן. כן, התנ"ך קורא לזה קיללתי אותם, לא המשל. כן, בסדר. אז זה מעניין שהוא נושא על הברכה את הקללה. על הר הברכה הוא נושא את הקללה, ואולי זה רומז ש... המצב פה הוא עולם הפוך, וזה מה שהוא רואה מול עיניו. וזה גם מה שהוא אומר במשל. ויגידו לביהם, ויגידו לביהם, ויגידו לביהם, ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים, והוא מערב פה את אלוהים בסיפור. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החדדתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים, ויאמרו העצים לתאנה. לחיית מולכי עלינו, ואת אומר להם, התאנה, החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו העצים לגפן, לחיית מולכי עלינו, ואת אומר להם, הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו כל העצים אל העתד, כאילו זה בדיוק הפוך מאיך שאנחנו מכירים, היום כולם רוצים להיות ראש ממשלה, אז שם כל אחד לא רוצה להיות ראש ממשלה. כן, ויראו כל העצים אל העתד ולית ברירה, פונים כל העצים אל העתד, לך אתה מלוך עליהם. עתד שיח קוצני, שימושו בתקופת התנ״ך לשריפה, זה נכון, גם לבנות גדר, כן, גורן העתד, אומר, כן, שאיתם רש"י אומר, שאתה מוקפת בעתדים, כלומר, את המשוכה של הקוצים מסביב לזה היו עושים מעתד, זה הדבר היחיד שהוא יעיל, ומה הוא יעיל? ולהרחיק ממנו אנשים וחיות, וזה הוא יעיל, אבל בית ברירה, אף עץ בבוסטן לא רוצה להיות מלך, אז הולכים אל הגדר, ואומרים לה, טוב, כן, זה בואי תהיה, אל העתד, לך אתה מלוך עלינו, ואומר העתד אל העצים, עונה העתד העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי. אז זה תלוי איך אנחנו מפרשים מה זה בדיוק עתד, אם יש לו צל או אין לו צל, האם זה אמירה אירונית, ואם אין, אם אתם לא עושים את זה באמת, תצא אש מן העתד ותאכל את... מה הקשר עכשיו לארזי הלבנה, מאיפה הם הגיעו? מה היה צריך להיות כתוב פה? תאכל את כל העצים, נכון, אז למה כתוב פה את ארזי הלבנה? מי זה ארזי הלבנון האלה? הם מאיפה הם הגיעו? ואתה, אם באמת ובתמים, ועכשיו הוא עובר על הנמשל, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו של ירובל עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלח את נפשו מנגד ויצל אתכם יד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא סוגריים, היה כתוב שהיא פילגש, עכשיו כתוב שהיא אמה. הרמב״ם אגב טוען שהפילגש אפשרית רק בייעוד של אמה. כן, אז יכול להיות. אבל יכול להיות שגם זה פרשנות, כי הוא קורא, נפגוש את זה בהמשך גם לפתח דיון דומה. כן, האם יכול להיות שהיא הייתה שפחה בכלל בבית המלך? אני כבר רמזתי מקודם שבכלל הניסויים של גדעון איתה, אולי הם בכלל ניסויים... פוליטיים, מדיניים, כן, לא הייתי אומר פוליטיים, אלא יותר דיפלומטיים, כן, כי הרי שם זה אולי לא יהודים בכלל, אז אולי נישואים דיפלומטיים, כן, שגדעון מתחתן איתם, ולכן מבחינת יפתח, מבחינת יותם, זה בכלל בן אמתו, ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא, אגב, לא מקבל אותו כמלך על ישראל, ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם, ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו, ותאכל את אבי מלך. וינס יותם ויברח וילך בערה וישב שם מפני אבי מלך אחיו. כן, אז רק ככה נעשה איזה סדר. דבר ראשון, הסוף, נתחיל דווקא מהסוף. אם באמת ובתמים, אם באמת ובתמים, זה לא, הוא מתלבט. זה לא התלבטות, אם עשיתם ככה, אז זה. האם השני, כשהוא אומר אם באמת ובתמים, זה כבר שבועה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם ואם לא בתנ״ך, לשון שבועה. נשבע השם לדוד, אמת לא יסור ממך, אמת לא יסור ממנה, מפרי ותנך אשית לכיסא לך. מה אחר כך? אם ישמרו בניך בריתי. זה נשבע השם לדוד. בסדר? שבועה תמיד באים. כן? אם, ואחר כך דוד נשבע, אם אעלה על ארץ אשר נשבע להשם נדר לאוויר יעקב, אם עבור באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ ישראל, אם שבועה, לא אני אומר, מפרשים פה כבר אומרים, בסדר? אם בתנ״ך לשון שבועה, הרבה, בסדר? אם יהיה אלוהים עמדי, יעקב נודר נדר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני, זה לא התלבטות, אז כל המפרשים אומרים, מה זאת אומרת אם, ואם לא, מה הוא מתלבט? אם שבועה, זה לא שהוא מתלבט אם כן או לא, אם זה לשון של שבועה, בסדר? אני נשבע שככה יהיה, בסדר? יש גם לשון של שבועה לקללה, כן? למשל שמואל הנביא, כשהוא מנבא על בית אלי, מה שיקרה, אם יתכפר, כן, אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם.
יש
לנו
אותו שלושה
של... שלושה ש?
של
תנאי. לא, אי דימה, כן, יש אים שהוא זה, אבל הרבה, יש אים... אני לא חושב שיש הרבה אם שהם שבועה, אבל הרבה פעמים אם, צריך לשים לב לזה, אם לשון שבועה, פה הוא לא מתלבט, הוא אומר, ואם אין תצא אש מאבי מלך ותאכל, הוא מקלל בשבועה, שזה מה שיקרה, והוא חזק מאוד יותם, תוך 3 שנים זה קורה, תוך 3 שנים זה קורה, שתי אפשרויות, או שהוא באמת באדם רציני, כן, כמו שאמרנו, יותם, או שזה בגלל שהוא מוסר דינו לשמיים, הוא אמר הרי בהתחלה, נכון? הוא מסר את דינו לקדוש ברוך הוא. כך כתוב, כך הוא אמר, וישמע עליכם אלוהים. ובסוף באמת כתוב ככה, כן? ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם. אז באמת, הוא מסר, הקדוש, הוא מערב את הקדוש ברוך הוא בסיפור. הוא אומר, לא, אני לא לבד פה, הקדוש ברוך הוא ישלם. ידאג שזה יקרה. אבל האמת היא שיכול להיות שהוא סתם היה חכם גדול. כלומר, לא קשה לראות שאם כל הברית הזאת בין שכם לבין אבימלך, כולה היא שילוב אינטרסים, מה קורה כשנגמרים האינטרסים? כן, זה ייגמר. ברגע שהברית עכשיו טוב להם ביחד, אז הם שוחטים את בני, את הבנים של גדעון. כשהאינטרסים ייגמרו, הרוח תתחלף.
האנלוגיה פה גם לא מדויקת עם הבתי
צרש. כאילו, שהיא הדדית.
האתד הוא אומר באיזה חד צדדית, יש יוצאת מהאתד לארזה.
נכון.
ופה זה...
טוב, אז כבר פתרת לנו דבר ראשון, מי הם ארזי הלבנון? שמי הם ארזי הלבנון? ארזי הלבנון הם בעלי שכם. למה דווקא ארזי הלבנון הם בעלי שכם? מהו הארז?
כל אחד יכול למלוך, זה בפרט להגיד.
מהו הארז בתנ"ך? סמל למה?
חוזק.
חוזק, מנהיגות. הארז הוא מלך העצים. בסדר? מלך העצים. בסדר? אם בארזים נפלה שלהבת, נכון? ככה אומרים חז"ל. ארז זה מלך העצים, גם בתורה, נכון? מביא ארז ואזוב. ארז זה מלך העצים. רואים את זה בהרבה דימויים, כן? בישעיהו, שהוא מדמה את אשור לארז הגדול. כן? ועוד כל מיני דימויים כאלה. ארז, מלך העצים. אבל איזה עצים?
סרק.
עצי הסרק. ארז הוא מלך עצי הסרק. מה הוא רומז פה? הוא רומז פה שבעלי שכם הם עצי, הם אומנם חזקים מאוד, אולי הם מלכי העצים, אבל איזה? הם עצי סרק, כלומר בעברית, לעניות דעתי זה מה שזה אומר, לא מעם ישראל. לא מעם ישראל. הזית, הגפן, התאנה, זה עם ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, אלה שנותנים פרי. כן? החדלתי את ירושלים שמח אלוהים ואנשים, זה עם ישראל. ארזי הלבנון זה רמז לבעלי שכם, והוא רומז לכך שהם באמת לא זה. אני מסכים אגב למה שאמרת, פעם ניסיתי לעשות פה, להבין בדיוק איך זה לגמרי. אני לא, פשוט לא בטוח שהמשל הוא לגמרי חלק, כן? פשוט ממשיך ומבין מהמשל מה יקרה. אבל איך זה עובד בעצם? כאשר האתד נשרף, בעצם אם אתה לוקח את האתד למלך, כאשר הוא בוער, כל הגן נשרף. כן, כל הגן נשרף בעצם. עכשיו לגבי, לגופו של המשל, יש פה במפרשים, יש פה שני פירושים עיקריים לגבי המשל הזה. ודבר, עוד לפני הזהות, מה זה כל פרי, מה זה כל עץ, אז אפילו רק תסתכלו איך הוא משתמש. שלוח הלכו העצים למשוח עליהם מלך. דבר ראשון, השימוש הזה בעצים הוא הכרחי, בגלל שבסוף אנחנו רוצים להשתמש באש, בסימן של האש. לכן חייבים, המשל חייב להיות בעצים, כן? דווקא דרך עצים, כמו שישעיהו דרך קרם, בגלל שהוא רוצה לדבר על הקרם וכבשת הרש, אז צריך לבחור נכון גם על מה אתה רוצה לדבר. למשוח זה פעולה דתית. למשוח, לא להמליך. למשוח זה פעולה דתית. זה לא קרה כאן, כן? זה לא היה כאן. אז זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא שבאמת, שזה בא מצד העם. העם ממליך. ועכשיו הזהות של העצים. רש"י פה הולך מאוד פשוט. אומר רש"י, העצים הם השופטים הקודמים. מאוד קל לזהות, אומר רש"י. את מי קל לזהות? אומר רש"י, הזית זה עותניאל. למה שבט יהודה נמשל לזית? זית רענן, אומר רש"י, אני לא זוכר אפילו את הפסוק, רש"י מביא פסוק ששבט יהודה נמשל לזית. בסדר. תאנה, זה כבר הולך יותר טוב, זה דבורה, למה? שתיהם עושות דבש, תאנה זה עץ בלשון נקבה, שופטת, הולך כבר יותר טוב. גפן זה גדעון, א', הוא מביא, רש"י מביא, שיוסף נמשל לגפן, כגופנה דניצב על מאיה, ככה אומר התרגום על בן פורת יוסף. אבל אנחנו בסיפורי גדעון מה ראינו? שגדעון ממשיל את עצמו לגפן, נכון? על אותו וללות אפרים מבציר אביעזר, נכון? והוא חובד חיטים בגת. כלומר, הוא באמת נמשל לגפן. גדעון בגימטריה, גפן. רמז. בסדר? אז זה רש"י. לא לגמרי חלק, למה? כי יהוד לא נכנס פה. בסדר? אבל זה רשי, בעצם רשי אומר שכל השופטים הקודמים, הם סרבו למלוכה. אגב, לא, אני חושב שלא מזה, אלא מבינים שכרגע הם עוד לא מוכנים לזה ועם ישראל עוד לא מוכן לזה. כן? עם ישראל עדיין בשלב שבו, ככה למדתי מהרב רמר, שבו כל שבט צריך להביא את עצמו לידי ביטוי. ורק אחרי שכל שבט יביא את עצמו לידי ביטוי בתקופת השופטים, אז אפשר להביא, להמליך מלוכה שהיא תהיה כללית. אבל קודם, להביא, כל צד צריך להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה מלאה. ככה אומר הרב רמר, וזה בדיוק מה שכתוב כאן. הגפן אומרת, החדלתי, כן, החדלתי את תירושי. התאנה, החדלתי את מתקי. כלומר, כל אחד רוצה קודם להביא את עצמו לידי ביטוי, כי ככה צריך לקום ייחוד. אבל דבר ראשון, שכל אחד יביא את עצמו במלואו, יש מאמר מאוד יפה של הרב קוק על זה, באורות התחייה, שלושה כוחות מתאבקים במחננו. מכירים? אורות התחייה, י' ח', הוא מדבר על הכוחות בתוך עם ישראל, היום. כן, החופשיים, כן, האורתודוקסים, כן, הוא מדבר על זה, שקודם כל, צריך להביא את הכוח במלואו, כדי להתאחד אחר כך לכוח אחד. אז זה רש"י, כן, ואבימלך הוא האתד, כן, הוא אין לו שום מעלה, וכמו שאמרנו, האתד זה הדן שבעצי הסרק, כלומר, זה גם אתה גוי, כי הגעת משכם, וגם אתה הכי אפס שבכולם, כן, בן עמתו, כן, זה ככה לפי רש"י. המלבים נותן פה פירוש אחר, אפילו הייתי אומר אקטואלי. המלבים אומר, לא מדובר פה בכלל אנשים, אלא יש פה סוגים של אנשים. יש שלושה סוגים של אנשים שפונים אליהם. הראשון שפונים אליו, שיהיה מלך, זה התלמיד חכם, כמעט, או החכם, כן, הוא אומר החכם. כן, דבר ראשון, הולכים באמת אל האדם החכם, מציעים לו להיות ראש ממשלה. מה אומר החכם? טוב, אבל אם אני אהיה ראש ממשלה, אז אני, זה אומר שאני יכול להפסיק ללמוד באוניברסיטה, או בבית מדרש, יכול שיכול ללמוד תורה, לא מעוניין. אז אני מעדיף להישאר בבית מדרש. טוב, בלית ברירה, הולכים אל העשיר. כן, לא אמרתי טראמפ. הולכים אל זה שיודע, כן, הוא אומר, כן, הערב, אם אני ככה אומר רש"י. כן, אל העשירים. זה גם במדינה שלנו, אפשר לחשוב פה על כל מיני דוגמאות, אני לא ארחיב בנושא. תחשבו לבד על כל מיני אקזיטים ודברים כאלה. הולכים אל העשיר שהוא... מה סנדמן? כן, הולכים אל העשיר שהוא מייצג... שהוא באמת, הוא לפחות כלכלית. זה, כן, זה הדבש, זה מתוק, כן? אולי הוא ינהיג אותנו, אם אין לו החכם לא יכול, נלך אל זה. השלישי, אומר הרב מלמין, זה המועיל, כלומר המדיני, ההצלחה המדינית. שתי אפשרויות, התלבטתי למה הוא מתכוון, האם הוא מתכוון לרמטכ"לים לשעבר, או לעיתונאים. זה לזה נכון, כן? הולכים, אופציה ג', רגע, מה אומר לעצמו? העשיר, מה אומר העשיר, כן, התאנה, מה אומרת? מה פתאום? אני, האם אני עכשיו הולך להיות ראש ממשלה, אני צריך לשים את כל הכסף שלי בנאמנות, אני לא יכול להרוויח כסף, מקבלים משכורת רק של 40 אלף שקל. לא רוצה להיות ראש ממשלה. מה אומר לעצמו העיתונאי? אומר לעצמו, אני עכשיו, אני אלך להיות ראש ממשלה. התחילו ללכלך עליי, לכתוב עליי בעיתונים. עדיף להיות בצד ששואל את השאלות. מה אני עכשיו... יתחילו לתקוף אותי, לא, עדיף להיות זה שזורק מלכלך על כולם. זה הרבה יותר קל, נכון? זה בעצם מה שאומר המלבין פה, זה הסיפור. זאת אומרת, זה לא מדובר באנשים, אלא מדובר בסוגים של אנשים, ואנחנו רק למדנו כאן את התנ"ך, אבל לא התכוונו לשום דבר ספציפי.
מה זה
האתד
הזה?
והאתד הוא לא אקספרי, הוא אחד שאין לו כלום.
למה שהוא יהיה?
למה שהוא יהיה? ברירת המחדל, אני גם לא רומז לשום דבר ספציפי, כן? הולכים לבעיה, הוא לא חכם, הוא לא עשיר, הוא לא זה, הדבר היחיד שיש לו, יש לו קוצים. והוא מגן על... הוא הגדר, בסדר? הוא חייל, חייל פשוט, פיום, הוא יודע להגן. הרי באמת היו עושים את הגדרות לבוסטנים, רק זה, אתה אומר, אני, כן? מגן על כולם פה, בתור בעצי הפרי, אבל הוא לא מבין שהוא מגן על כולם בגלל שהוא... הוא כלום, נכון? רק בגלל שהוא קוצים, אז שמו אותו בצד, בסדר? מה קורה? הבעיה בגדר קוצים, שברגע שהיא נשרפת, הכל נשרף. זה באמת מה שכתוב. כן, אז הכל בוער. ואמרו כל העצים אל האתד, לך אתה מלוך עלינו, וזה בדיוק הסיפור פה. אגב, ייתכן מאוד שהביטוי, ואתה אם באמת ובתמים עשיתם, ובתמים הזה רומז לשם שלו, לשם של יותם, כן? התמימות. אם באמת ובתמים עשיתם התמליך עם אבימלך, ואם טובה עשיתם ירובל ועם ביתו וכו'. כלומר, בעצם משל יותם רומז להם, רומז שאומר, אומר, אומר, במילים כאלה, יש פה שילוב אך ורק של אינטרסים. התאים לכם עכשיו, אז עשיתם, וטבחתם את בית גדעון. זה יכול להיות גם שהמוספר הזה של ה-70 בנים, שאמרנו שהוא כנראה, כן, הייתי, כמו שאומרים, טיפולוגי, לא מספר שהוא ספור, כן, כי הרי 69 אולי, או 71, זהו, בא להגיד איזשהו מעבר, כן, מהנהגה של 70, של הזקנים, של ה... זה, אלה, אבימלך רוצה הנהגה של אחד. הרי אבימלך הוא הראשון שבאמת ממליך את עצמו. סוף סוף רואים איזה רצון, איזה רעיון לעבור ממעבר מ-70 לאחד, כן, מהזקנים למלוכה.
הוא כתוב 70 כסף שהוא קונה.
כן, כן, 70 כסף זה גם אחד לאחד, כן? כמה עולה ראש של... זה כנראה, נכון? ואם באמת ובתמים עשיתם ירובל ממיתו, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם, תזכרו את הביטוי שמחו, אנחנו נפגוש אותו אחר כך, הם באמת נראה עוד שמחה, את שמחת אנשי שכם. ואם עין תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם, כמובן שהוא מדבר מטאפורית, במשל, אבל בהמשך נראה שהאש הזאת היא גם אש אמיתית. בסדר, היא ממש תהיה אש, כפשוטו. בסדר, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו, ותאכל את אבימלך. וינוס יותם, ויברח, וילך בערה, וישב שם מפני אבימלך אחי. אנחנו לא יודעים איפה נמצאת הבערה הזאת. יש המנסים למצוא אותה רחוק באמת מאזור שכם, אולי באזור אלבירה של ימינו, ליד רמאללה, חובות שם. כי היא אגב אחד הזיהויים לערי הגבעונים, כן, לבערות של הגבעונים. יכול להיות שלא מדובר על בריחה רחוק, אלא אל הכפר בורין. ראינו בשיעור הקודם את עופרה של גדעון, נכון? ראינו במפה. כן, בכפר שנקרא ערק בורין, מדרום לא נמצאת בורין, ממש. נחזור אל המפות בשיעור הבא, כשיותר נדבר קצת על מקומות, אז נחזור אליהם ונראה קצת יותר את כל השטח, כשנדבר על כל הסיפור שם של הקרבות סביב שכם, אז נחזור על זה, תראו שיש כפר שנקרא בורין, אולי בורין הוא שימור שם של בערה. כלומר, ואז זה אומר שהוא לא בורח רחוק, הוא כן, בורח רק, עוזב את הכפר, מתחבא באיזה כפר קטן ליד, אבל לא ממש מתרחק. נשאר באזור. זהו, נסיים בפסוק הבא, רק פסוק אחד נקרא, ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. ויסר, זה ביטוי שלא מופיע עוד בספר שופטים, והמשמעות שלו...
שרה.
מה?
שרה.
שרה, כלומר, שאדם ממליך את עצמו. בסדר? שהוא בכוח. כי תסתרר עלינו גם מסתרר, שאומרים דתן ואבירם למשה. בסדר? כי תסתרר עלינו. אז ויסר זה ביטוי שהוא לא וישפוט, כמו שאנחנו מכירים בשאר השופטים, כן? אלא ויסר על אבימלך על ישראל 3 שנים.
שם את עצמו שר.
כן, בדיוק. שם את עצמו לשר, אבל בכוח.
זה לא בדיוק בכוח.
זה בדיוק בכוח, אנחנו נראה בהמשך שזה הולך בכוח. אני נראה בהמשך שבאמת זה בכוח. ומה לא בדיוק בכוח? הוא הרג את 71, כלומר, זה די רמז למי ש...
נכון?
אנחנו נראה שגם יש עוד מקום אחד בתנ"ך. יש עוד... כן, ה-70 מלכים תחת השולחן של... זה, בעצם כבר אנחנו מבינים שלהרוג את ה-70 ושם אותו יותר גרוע מאדוני בזק. בסדר? זה מבחינת ספר שופטים, מבחינת הסיפורים של ספר שופטים. זה פשוט שם אותו מקום יותר גרוע מאדוני בזק, נראה בהמשך שהסיפורים שלו בכוונה מכוונים לכיוון הזה. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה זה 3 שנים. 3 שנים זה המספר הכי קטן שנפגוש בספר שופטים. נפגוש 6, נפגוש 10 שנים, נפגוש 22, 20, 3 שנים זה הכי מעט. הייתי אומר בקטן, ככה להסביר את סיפור אבימלך, אני אומר שאני אזרוק ככה את זה אחר כך, אולי נרחיב את זה אחר כך, שהוא בעצם משפט המלך. מכירים את משפט המלך בשמואל? הרי עם ישראל מבקש מלך, מה אומר להם שמואל?
אין בעיה.
מבול, אין בעיה, רק את בנותיכם ייקח, את צדדתיכם יעשור, ואת בניכם וכולי, ויעזרו הכחות, תופות וטבחות, וכל הסיפור הזה, נכון? אין פה נביא שיגיד את זה. אז מה עושים? יש, בואו נדגים לכם איך זה נראה. אתם רוצים מלך? תכירו רק על מה מדובר. אבי מלך. הוא הדוגמה לאנטי מלך.
מה קורה לזה?